זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
אלן, וגם יש לנו מסע מופלא ודי חריג בנוף, מערוץ הילדים ועד עולם הביטוח הדיגיטלי, האינשורטק.
וואו, איזה מסע.
הרמתי
לעצמי פשוט למסע.
אתה נשמע קצת. זה גמור, בשביל אתה פה.
הייתי חייב להרים למסע.
ממיליון כוכבים בשמיים ועד הקמת חברה עם סבב גיוס של 76 מיליון דולר.
וואו.
ראית מה עשיתי פה?
יפה, הרמת.
אז שלום ליפתח, יפתי קרזנר.
אלן.
קרזנר?
קרזנר, זה לא משנה.
קרזנר.
Let it go, it doesn't matter.
יאללה, זורמים.
בדיוק, אני כל החיים יפתי.
יוצר, פזמונאי, מלחין. מנחה טלוויזיה, וכיום במעבר די חד, יזם ואיש עסקים ישראלי.
אלן, אלן, כיף להיות פה, איתך גיא, עם עידית כמובן, מה שלומך.
פודקאסט זמן לחשוב.
כיף להיות פה.
הכי שמח שהיה עד כה. אז לפני שנגיע לימינו אנו, נזכור רגע ככה בקצרה את הקריירה הקולנועית טלוויזיונית שלך. אנחנו נמצא שם את פספוסים של יגאל שילון, מהצד המותח, נכון?
נכון.
את המעגל של דן שילון,
אמת,
למי שזוכר.
לא לקפח אף אחד במשפחה.
לעתיקים שבינינו. חדש בעיניים, מגזין נוער, היה דבר כזה? כן, ערוץ אחד. הנחית בערוץ הילדים, כמובן.
היינו צלמים בחינוכית באוניברסיטה שם.
בקלאוזנר שם.
בתל אביב.
כן.
והייתי ילד, הייתי ילד. ברמת אביב. הייתי, לא יודע, 10, 11.
וכבר אז הנחית.
הייתי בכל מיני תוכניות, גם עם רפי רשף, היה לו כזה תוכנית בוקר. אני זוכר שלא ממש אהבתי את זה.
יש מצב שנפגשנו שם, אני יודע שחסר.
קשה, אתה בא בתור ילד.
גם הייתי ילד חינוכית כזה.
אבל לא הייתי בא עם ההורים או משהו, זה לא שאלי הורים דוחפים כאלה. אין לי מושג איך נקלטתי
לסיטואציה,
כמו נטע באירוויזיון. הייתי מגיע לשם עצמי, ואולפנים ענקים, ומסדרונות, ופתאום איפור, וזה, ואתה ילד בן 10.5, לא הייתי איזה חולה פרסום.
תראה, יצא מזה משהו.
אתה מכיר את הילדים האלה שכאילו רק מתים.
רגע, לא גמרנו, היית כתב בערב צהוב עם גיא פינס.
נכון, טיפה, ממש טיפה.
בהיי גיא.
כן, טיפה.
וגם בסרטים, ב-72 לא הייתה מלחמה.
אמת.
כמו גדולים שתיים.
לא צריך, מי שמעניין אותו יכול לחפש בוויקיפדיה.
כי זה מה שאני עשיתי.
כן, נכון, בדיוק. אנחנו פה היום, זה אחלה, כל מה שהיה היה טוב.
אז תגיד, איך עושים מעבר כזה? מה קרה?
ערוץ הילדים אולי.
רוצה ילדים אמרתי.
נכון, נכון.
אבל איך עושים מעבר כזה? איך אתה עובר מעולם כזה של זוהר ילדים ללהיות יזם הייטק סטארט-אפים ולא פחות בתחום הביטוח?
תשמע, זו תשובה מגוונת כמו כל דבר בחיים. אין איזשהו נתיב אחד. אחד, אני מאוד מאוד סקרן, מאוד מעניינים אותי החיים עצמם. אני באדם מאוד חושב, הייתי ילד מאוד חושב, מה שהוביל אותי לכל המקומות האלה, כמו למעגל של דן שלא נדבר על פוליטיקה עם רבין, כשאתה בן 10, שזה לא סביר. והיום בתור בוגר, אני בן 37, העולם עדיין מפעים אותי.
עדיין מצליחים.
ואני נדהם ממנו, אז אני נדהם מכל מה שיש לעולם הזה להציע. אז מעניין אותי גם מה זה ליצור אומנות, ונלווה לזה פרסום, שעוד בתקופתי זה היה הפוך. היום המון אנשים רוצים להתפרסם, ומחפשים מה התירוץ שבגינו אני אתפרסם, ואז מוצאים את האומנות. זה היה ממש הפוך, כמו שזה צריך להיות. Back to basics, עניין אותי האומנות, היצירה, הכתיבה, הלחנה, ההפקה, הביצוע המוזיקלי, אחרי זה גם הגיע אחרי זה פרסום, אחרי זה טלוויזיה, עניין אותי מאוד העולם הזה, בגיל 29, אמרתי שאני רוצה להפסיק עם העולם הזה.
אוקיי. למה?
I got fed up with מהרבה סיבות. בוא נהיה כנים. קודם כל, אי אפשר להרוויח בזה הרבה כסף בתקופתו. אני בא מבית שמעודד יזמות ועשייה עסקית. באותה תקופה לא היה יוטיוב, לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם, לא היה כל הדברים האלה שעוזרים לך לעשות מוניטיזציה דיגיטלית ממוזיקה. ואני לא הופיע, לא אהבתי אף פעם, אני נורא ביישן, שקשה לראות את זה. כן, לא, היו לי שירים ברדיו והכל, אבל להופיע, בר מצוות, בת מצוות, חתונות, איפה שבאמת מרוויחים כסף, הביך אותי נורא, אז אף פעם לא עשיתי את זה. אז באמת היו לי שירים נורא נורא מוכרים, מקום ראשון ברדיו וכאלה, אבל לא היה לי איך להתפרנס מזה בכבוד.
תן לנו קצת דוגמאות של שירים, ככה ש...
אני לא כל כך אוהב לעשות את זה. הלילה יעבור אם אתה מכיר, אז למה? לבכות, תמיד אפשר לנסות, אז שיר שהיה להיט מאוד גדול, היה שבועות מקום ראשון ברדיו, ולא הופעתי איתו בשום מקום. זה היה מטורף, היה אומן של 30 מקום ראשון ברדיו, ואתה לא יכול לראות אותו
בשום... קצת תמלוגים.
כן, בשום מקום, טיפה, ולא הופעתי עם זה, אז לא יכול להרוויח כסף. אז הגעתי לערוץ הילדים, שהיה אחלה כסף לגילי, אבל לא מיליונים. וכל העולם הזה, בשילוב עם זה שלא היה באמת המון כסף בזמנו, עם זה שקצת התחלתי להאמין לבולשיט של עצמי, זאת אומרת, כשאתה בערוץ הילדים, אתה מקבל... לא, אתה מאמין שאתה יותר טוב מאחרים. כשאתה בערוץ הילדים, אתה מקבל אהבה, unconditional love מחבר'ה צעירים, שהיא מטורפת. זה הרבה יותר מה שגם להיות מפורסם אצל מבוגרים, כי ילדים אוהבים אותך אמיתי, חיבוקים, נגיעות, נשיקות, אוהבים אותך אהבה באמת.
אהבה בלא תנאים.
ואתה מתחיל להאמין לזה.
ומה, והיה איזה חלום ליזום, ליצור, לכסף?
כל החיים היה, בגלל שהאבא שלי הוא יזם אחד, הכי מוצלחים, הכי חכמים, מבריקים שאני מכיר, והוא כל החיים דחף אותי ליזמות. אז השילוב הזה, בין זה שבאמת לא היה המון כסף בעולם הפרסום שלי אז, בעולם של האומנות והתרבות והיצירה, אבא שכל הזמן דוחף אותך ואומר, מספיק עם השטויות, מה אתה כותב שירים, לך תפתח עסק? וזה שהתחלתי להאמין לעצמי שאני לא אמור לעמוד בתורים, זה הרגע ששבר אותי. הרי אתה מתרגל כבר בקניון, הילדים מתים עליך, ההורים שלהם מתים עליך, בגלל שהילדים שלהם מתים עליך, פתאום אתה מתחיל להאמין, רגע, למה שאני אעמוד בתור כמו בן אדם רגיל? אני הרי מורם מעם. כל סלב מתחיל להאמין את זה, שלא יחרטטו אותך, כן? וברגע שאתה מתחיל להאמין את זה
לעצמך, זה נורא קשה לחיות ככה.
נורא קשה, לא, אתה מתאהב בזה.
כן.
ואז
ברגע לא, ש... זה קשה להתנפץ שקלט, ולגלות נכון, שאתה לא.
שקלטתי שאני מתחיל להיות דוש, ומתחיל להאמין ללמה שאני אעמוד בתור, אני איפתי, אמרתי, תודה רבה, היה כיף, אוהב אתכם, אוקיי. מעריך את האהבה, אני חייב להחזיר את עצמי עם רגליים.
אז רגע, לפני שאני שאלת לך על קיסטרה, ולמה דווקא ביטוח בטח, וכל בטח, זה, בטח. אני חייב לסגור פינה עם שיר אחד ספציפי.
בשמחה.
שריגש מדינה שלמה, מיליון כוכבים. באמת. תן לנו את הסיפור.
וואו. מיליון כוכבים ממש בהתחלה, ב-2006, אני חושב, נכתב. נכתב יצא.
מלחמת לבנון השנייה.
זה ממש בתחילת הקריירה המוזיקלית שלי, אני עבדתי על אלבום בכורה. כבר הוצאתי שיר ראשון, שיר שנקרא בוא לים, לא יודע אם מישהו מכיר, בוא לים, בוא לים, לים, בוא, שיר ממש מגניב, ויצא לו קליפ מגניב, והוא יצא והוא היה שיר השבוע בערוץ 24.
סוג של ראפ כזה,
היפופ. ממש, כן, ראפ היפופ, ג'מייקני כזה, היה אז ערוץ 24, שזה היה הדבר, אני אומר לך, ברמה שלא היה יוטיוב אפילו, כאילו לא הבנתי למה צריך לעשות קליפ בשביל האינטרנט, כי הייתי מהסקנים האלה שמה זה אינטרנט בכלל. הקליפ יצא, היה בערוץ 24, היה שיר השבוע, הייתי מבסוט, אמרתי, אני לא מאמין, מילד שלא יודע לנגן על כלום ולא יודע לשיר, פתאום יש לי שיר מקום ראשון בטלוויזיה, אני כאילו, איזה כיף, איזה הצלחה.
כן.
השיר ביום ראשון נבחר לשיר השבוע, יום שלישי פורץ מלחמת לבנון השנייה. כל הרדיו נכבה, כל הטלוויזיה נכבית, אמרתי, אני לא מאמין, 4 שנים אני עובד על אלבום, הלך לי כל החלום, הלך לי כל הקריירה, אולי אני אפרוש עושה משהו אחר.
היית צריך כמו דן חלוץ, שבדיוק שפרצה המלחמה, הוא מחר עתיק המניות.
בדיוק, אז לא יכלתי למכור את זה, אז שיר כבר היה באוויר, כן. ואז לא מספיק זה, שבוע לתוך הלחימה, אני בתל אביב עובד באולפן, כבר ממשיך לעשות מוזיקה, קבל טלפון מאחי, אומר לי שאחד החברים הכי טובים שלו, תום פרקה, שהייתו בשכבה, וחבר קרוב של המשפחה שלנו, נהרג במלחמה. ובשבילי זה היה הלם מוחלט, כי מה זאת אומרת נהרג במלחמה? אנחנו חבר'ה בני 20, אנחנו לא מתים במלחמה. מתים במלחמה זה מה שקרה לדודים שלנו ולמקימי המדינה.
שנה היא 2006.
שנה 2006, מלחמה שעברה הייתה מלחמת המפרץ, אנשים כבר לא מתים במלחמה. אנחנו עם ישראל, אנחנו חזקים. ותום, יפה, חתיך, גדול, מוצלח. מה, איך יכול להיות שהוא מת? וכל המציאות הזאת מתרסק לך לתוך הפרצוף, ואתה פתאום מבין את כל העול ההיסטורי הזה של החיים במדינת ישראל, ושאשכרה יש מחיר דמים נורא. המחיר דמים שאני גדלתי עליו זה השואה. כל המשפחה שלי הגיעה מהשואה, הרוגים, זה לנצח יהיה עליי, לכן אני תמיד עם מגן דוד, תמיד מחזק את העם היהודי. אבל מלחמה פרופר של ארץ ישראל לא הכרנו. הדבר הזה פגע לי בפרצוף, והתיישבתי על הפינה של הרחוב, והתחלתי לבכות. אמרתי לו, אני מיד בא לבית משפחת פרקש הביתה. חצי לאוטו, התחלתי לנסוע לקיסריה, וכל הדרך בנסיעה לקיסריה, אני חושב לעצמי, מה אני הולך להגיד להם? זה הורים שלפני חצי שעה, אמרו להם שהבן האהוב שלהם נהרג. שזה האסון הכי גדול קצין נפגעים שמגיע אליהם. מה אני אגיד לאחיות שלו? עמית ואורי, שהם היו קרובות אליי. מה אני אגיד להם כשאני רואה אותם? מה המילים שאתה מוציא מהפה לבן אדם שהרגע איבד את אח שלו? זה אסון, כי אני יודע שאי אפשר יותר. ואני כל הנסיעה מתל אביב לקיסריה חושב על זה. מה אני אגיד להם? ותמיד אני אומר שאם הייתי נגר, הייתי עוזר להם לבנות ארון. רציתי לעזור איכשהו, להגיד להם, אני פה, בשביל איכשהו לעשות להכיל את הכאב, וכל מה שיכולתי לחשוב עליו, זה לכתוב לתום שיר. ובנסיעה הזאת מתל אביב לקיסריה, כתבתי את מיליון כוכבים, הגעתי אליהם הביתה.
מה, אתה נוהג ובראש השיר?
ככה, אני הרי לא מנגן על כלום.
כן.
כל השירים שנכתבים בראש, אני כותב ומלחין את הכל בראש, וכל okay. התפקידים, אני חושב עליהם, חשבתי על הכל מהאימג' הזה שאני רואה אותו בשמיים. והוא התפזר למעלה בשמיים, והמיליון כוכבים תופסים אותו, והוא עדיין חי איתנו, קיים איתנו למעלה בשמיים. זה הרעיון שהיה לי. ונסענו והגענו להם הביתה, וירדתי למרתף, שעמית הייתה גרה, נתתי לה חיבוק, ואמרתי, תשמעי, זה מביך בטירוף, ואני לא יודע איך להגיד לך, תבין שנייה, אח שלה נהרג במלחמה, אח שלה האהוב, היפה, המדהים.
אז זה מביך, ואני לא יודע איך להגיד לך את זה.
שעה לפני זה יושב מולה, ואומר לה, תשמעי, זה מביך, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אני כתבתי על תום שיר, תבין, זה רגע כל כך, זה משפיל, אני רוצה, הייתי שם, כאילו, לא יודע, כתבתי על תום שיר, וזהו, והייתי שמח שתשמעי אותו, כאילו, יום, לא, כלום, כלום, אין לי רעיון, הנה, זה הדרך שלי להביא את זה, והיא שמעה את זה, התרגשה נורא, אמרה לי, וואו, זה מדהים.
אתה מביא לי את זה כבר עם הלחן,
כן. הכל ככה כשיר, והיא אמרה לי, וואו, זה מדהים, אולי נעשה עם זה משהו יום אחד, ההלוויה קצת יקבה, long story short, אני מצליח לקחת אותה לפני ההלוויה לאולפן, אנחנו מקליטים אותה בוואן טייק, מהוואן טייק הזה היא הולכת להלוויה, אני נשאר עוד לעשות מיקסים.
עוד לפני ההלוויה,
וואו. עוד לפני ההלוויה, אני מאחר להלוויה, אני מגיע לסוף, פספסתי את ההלוויה של תום, מגיע לסוף ההלוויה עם ה-CD, בא לשם למערכת הגברה שהייתה, אף אחד לא יודע על מה מדובר, נותן להם את הדיסק, אומר המשפחה ביקשה שתשמיעו, ובסוף ההלוויה זה הפעם ראשונה שהוא שמע שיר, ואנשים לא הבינו מאיפה זה בא. אנשים היו בהלם, מאיפה פתאום עמית שר השיר לאח שלה, חזרנו הביתה להתחיל לשבת שבעה, השיר הזה כולם ביקשו ממני את השיר, התחלתי, אז היו צורבים דיסקים, נתתי אותם כולם בדיסקים, חזרנו הביתה מהשבעה, השיר כבר היה ברדיו, באותו ערב הוא כבר היה מקום ראשון בהשמעות, ומשם הסיפור אליך כאב הזה, הפרטי, של משפחת פרקש, ואז שלי,
ובסוף היא אומרת ביתום.
הפך להיות, כן, הכאב המשותף הזה, זה בדיוק מה שזה היה, הביתום הזה, זה היה הדרך שלי, שלה, שלנו, בסוף, להגיד אותה, את הפרידה הזאת.
חתיכת סיפור. במעבר חד, כמו שאומרים בחדשות, כי זה עם ישראל באמת.
בדיוק, ותמיד רלוונטי, זה הקטע, זה כל כך רלוונטי לנו גם היום, גם ממה שקורה, המחיר הזה, הקרבה, כל מה שהיינו צריכים לשלם כדי להגיע לכאן, כדי לקבל את המדינה הזאת, אסור לשכוח את זה אף פעם. כל מי ששומע את זה, לא יודע מתי זה משודר, אסור לשכוח מה המחיר המטורף שאנחנו שילנו בשביל שתהיה לנו את המדינה הזאת, מדינה יהודית, מדינה חופשית, מדינה דמוקרטית, למרות שאמרנו שלא נגיע לזה, אבל חשוב לזכור
שצריך
לשמור על הדבר הזה, בכל מחיר לשמור על הצביון של המדינה.
אז בוא נעשה את המעבר אחד הזה, ותספר לנו קצת על קיסטרה, מה היא עושה, איך זה התחיל, איפה זה היום, ו...
רגע, אני עושה לידית קצת רעש עם השלוק, אתה יכול להשאיר את זה בפנים, היא פשוט הייתה נורא מוטרדת.
אני בטוח שהיא תשמור על אוזניה. ומה, בוא נתחיל בשם, מה זה קיסטרה?
אחלה, אני לובש את הלוגו למי שלא רואה עכשיו, כי אנחנו מאזינים בפודקאסט.
אף אחד לא רואה,
בדיוק. סליחה. כיס זה המילה לנשק באנגלית, to kiss, טרה זה המילה אדמה בלטינית, והאלחם שלהם זה לנשק את האדמה בעצם, וזה בא מתוך הרעיון שהיה לי שכיסטרה זאת החברה האחרונה שאני רציתי להקים, יש פה גם בית קטן בתוך הקיים, אתה רואה.
אוקיי, מה זאת אומרת האחרונה?
הקמתי כמה חברות לפני זה, הייתי בן 29 כשפגשתי את סגב, הקמנו ביחד כיסטרה, אמרתי לו, אך פעם חייבים להצליח, זאת החברה האחרונה, אין לי כוחות נפשיים,
להתחיל
כל פעם מהדבר הזה, אני מיד אגיע אליו, עוד לא סיפרתי את הסיפור. אז אם כבר אלינו, סגב שילטון היקר, שותפי, הקו-פאונדר שלי להקמת החברה, שהיה גם המנכ״ל שלנו בכל השבע שנים הראשונות, אז כיס זה לנשק, טרה זה אדמה, לנשק את האדמה, כי כשגדלתי והייתי רואה סרטי הרפתקאות, כשהיית חוזר ממסע ארוך לארץ המובטחת, הייתי יורד על הברכיים ומנשק את האדמה. ואומר, לפעמים גם שורף את הספינות מאחורה, ואומר, אני יותר מפה לא זז. וזה היה המנטרה שלנו מ-day one, נגיד מפה אנחנו לא זזים. הגענו לארץ המובטחת, זאת החברה שלנו, פה אנחנו ננצח ומפה לא נזוז. וזה המשמעות של השם שלנו, קיסטרה.
אבל דנקשן שבאת בארץ, יורדים,
ממש ככה. שמע, זה מסע, יזמות זה מסע. בין אם אתה מצליח ובין אם אתה לא מצליח.
והרוב לא מצליחים.
בדיוק זה, וגם אני לא הצלחתי לפני קיסטרה. וזה מסע קשה, וזה מסע סזיפי, ויש לו מחירים קשים ומשפחתיים וחברתיים, ולכן זה היה כמו נבואה שמקשימה את עצמה. אני מאוד מאמין בסוגסטיה, מאוד מאמין בחשיבה חיובית, מאוד מאמין בתדבר לתוך להגשים דברים לתוך המציאות שלך. מאמין ענק בזה. וחלק מהשם שלנו היה לתוך ההגשמה הזו שהחברה הזאת כבר היא תהיה החברה האחרונה, סתם, האחרונה במחאות, מבחינת, לא נצטרך כלכלית יותר להקים חברות אחר כך. אם נרצה, אז נוכל להקים.
הסתדרנו עד הפנסיה.
בעזרת השם. והילדים הנכדים בעזרת השם.
מה החברה עושה?
אנחנו חברה שביטחה, מה שאנחנו קוראים לו מערכת הפעלה לשיווק והפצה דיגיטלית של חברות ביטוח, מה שזה בעצם אומר, שאנחנו מאגדים את כל המידע הארגוני של חברות ביטוח, שזה מידע עצום, מיליארדים של פרמטרים שמפוזרים בכל מיני מחלקות בארגון, מאגדים אותם ויוצרים בעזרתם תובנות חכמות למחלקת המרקטינג כדי לעשות שיווק יותר חכם, וכולם שמעו את זה, אמרו, what the fuck is he talking about? אני אתן שנייה כדוגמה. גיא ואיפתי הם לא אותו בן אדם, נכון? ברור לשנינו שאם אנחנו נבוא לחברת ביטוח, אפילו עם אותו רכב, אותו מודל, אותו שונה, אותו הכל, אנחנו נשלם מחירים שונים לחלוטין על הביטוח רכב שלנו, נכון? כי אתה מתל אביב, אני מהוד השרון, הוא נשוי, הוא רווק.
היסטוריית התביעות.
בדיוק, המרכיבים האישיותיים שלנו משנים את המוצר לחלוטין. ואנחנו שואלים בקיסטרה, אם ביטוח זה מוצר שמבוסס כל כך הרבה על דיפרנציאציה בינינו, למה שיווק של ביטוח מבוסס על סטנדרטיזציה? אם אני ואתה לא שווים לחברת ביטוח משהו דומה בכלל, למה הם משווקים לנו את אותו מסר באותה פלטפורמה, באותו שעה, עם אותה מודעה, מה שאומר שעלות רכישת הלקוח שלנו זהה? הדבר הזה נכון למי עדן, הוא נכון למשקפי שמש, הוא נכון לאייפונים, נכון? הוא לא נכון לביטוח. כי כל מוצר, 99% ממוצרי האי-קומרס, אני ואתה נשלם את אותו מחיר. לך תקנה אוזניות, אותו מחיר. בקבוק מים במכולת, באייפון, אותו מחיר. ביטוח מחיר שונה לחלוטין. ולכן, ביטוח ספציפית, כמו מוצרים נלווים, שיש בהם פרסונליזציה, כמו הלוואות, חייבים שיווק אחר לחלוטין, שבנוי על טכנולוגיה אחרת לחלוטין. כי מה שטוב ל-99% מחברות במשק, לא טוב למוצרים פיננסיים. ולכן המערכת שלנו עוזרת לביטוח, להבדיל ביני ובינך, ולדעת למכור לנו את המוצר הנכון במחיר הנכון.
זאת אומרת שהמערכת מטרגטת אותי כרוכש פוטנציאלי מטיפוס X, ואותך מטיפוס Y, והמסרים יהיו שונים אליי
ואל... הכל, ברמת אבל דיוק שלא הייתה קיימת לפני 2023, ברמת מי המפעיל הסלולרי שלך. מה אוט, עזוב, מה, איזה אוטו יש לך? היום תדע לך, שחברות ביטוח בכל העולם לא מבדילות בינינו, גם אם אני נוהג בטרנטה ואתה במרצדס. הם רואות אותנו כאותו בן אדם, ואתה אומר, זה מטורף, 2023, תעשו איזושהי רמה בסיסית של הבנה.
אבל השינוי הגדול עכשיו של עולם הקוקילס שנכנסים אליו, של בעיה עם פלטפורמות, פרסום צד שלישי.
מדהים, שאלה מדהימה, תודה רבה. דורסת את רוב השוק.
ואפילו לא תיאמנו את זה.
בדיוק, דורסת את רוב השוק, חוץ מקיסטרה. למה? כי רוב השוק מתבסס בדיוק על מה שאתה מדבר, על קוקיז ו-third party data. עולם הביטוח מתבסס על first party data, ואני אסביר מה ההבדל. כשאתה בא לקנות את בקבוק מים או אייפון באינטרנט, אתה נכנס לאתר שלהם, אתה רוצה להזמין אונליין, אומרים לך, היי גיא, תגיד בן כמה אתה? אתה אומר להם, פי, מה אתם בכלל? מה אתם שואלים אותי בן כמה? אני, מה זה קשור לכם אחד? ותגיד, גיא, איפה אתה גר? אם זה לא בשביל המשלוח, אתה לא אומר להם. כמה ילדים יש לך?
לא, במקרה טוב הם שואלים. ואיזה... עד היום הם כבר ידעו.
ואיזה כן. אוטו אתה... לא, הם לא יודעים, אסור להם להשתמש. גם אם הם יודעים כריגול, אוקיי. אסור להם להשתמש בשביל אוקיי. פרסום, סבבה? ולכן אתם שואלים אותך בן כמה, אתה או ממציא מספר.
לא, אבל עצם זה שהמודעה קופצת לי, כי הם כבר יודעים שאני בן אדם כזה וכזה. עם,
לא, עם... זה לא נכון, הם יודעים טארגט ענק. הם יכולים לדעת רווח, כן, צווי של כמה אתה. בין 35 ל-45. אוקיי. בעולם ביטוח זה הבדל ענק. שנייה, הם יכולים לדעת אזור שאתה גר בו. אבל בין תל אביב ליפו, שזה נמצא אותו אזור גיאוגרפי, יש הבדל ענק. רגע, אני רוצה שנייה להסביר. אז כשהם שואלים אותך כל החברות השיווקיות האלה, מה המידע שלך, אתה אומר להם, תחפשו את החברים שלכם. אבל כשחברת הביטוח שלך, אתה מגיש להם בקשה לפוליסה ושואל אותך בן כמה אתה, אתה אומר לה, בדיוק בן כמה אתה, ברמת היום הולדת, ברמת איזה שעה נולדת, כמה ילדים יש לך, אתה אומר בדיוק, איזה אוטו בדיוק, מה הכתובת בדיוק, כי אם תשקר להם, הפוליסה שתהיה לא תקפה. ולכן חברות ביטוח וגם בנקים בהקשר הזה, יושבים על first party data. First party data זה אומר מידע שניתן על ידי הגולש והוא מאומת.
אבל אם אני לקוח חדש ורוצים להגיע אליי ולטרגט אותי במסרים, כמו שאמרת, מותרים אישית, אין להם עדיין את הפרסט
דאטה. נכון, אבל הם בנויים על פרסט דאטה של 50 מיליון איש אחרים, שלאף חברה אחרת אין, או שיש לה בצורה לא חוקית, שאני לא מדבר על זה.
אוקיי.
חברת ביטוח, שאתה בא אליה בתור גיא שהם לא מכירים,
אז יש להם פרופיילינג שלי,
בדיוק, הם מכירים כבר 100 גיים, 100 אלף, סליחה, גיים, אבל אמיתי, לא מידע שהם הורידו מהרשתות החברתיות שלך, או שהם חושבים מה אתה אוהב, או שהם עשו קלאסטר אנליסיס דברים. יש להם אשכרה מידע.
אז אתם בעצם מתממשקים למערכות הפנימיות שלהם, ומסדרים אותם.
בדיוק, ומסיקים משם את התובנות, ואז אומרים להם, תדעו לכם, שפעם הבאה שאתם באים לפנות לגיא, אולי אל תפנו אליו בכלל. כי לא הייתה לכם מערכת שאומרת, גיא, שהוא בן, לא יודע, 47, אמרת, 44?
כן.
אז גיא, שהוא בן 44, כרגע לא מתאים לפרופיל הסיכון שלנו. אתם לא ידעתם. אנחנו מהיום מקבלים רק אנשים מעל גיל 50.
אז במודל הסקייל-אפ שלכם, בעצם אפשר לעשות את זה גם ללא מגע, ללא התערבותכם, או שחייבים...
זה ללא התערבותם. זה לא התערבות. מה שאנחנו נותנים לזה זה פלטפורמה, מנתחת את המידע...
סוג של פלטפורמה סאסית.
לחלוטין סאסית, פלטפורמה B2B שם. מנתחת את המידע הארגוני שלהם, ומציגה להם תובנות, ואז הם מחליטים מה לעשות. תראה, המערכת שלנו יכולה להציג להם תובנות, לעשות דבר כזה, הם יכולים להחליט שלא, בחלוצות זה החלטה עסקית, נכון, הם גם יכולים להחליט להפסיד כסף אם הם רוצים, אבל המערכת שלנו יכולה לעשות, גם לתת להם את כל התובנות, וגם לעשות להם אקסקיושן על זה, זאת אומרת, הנה הבעיה, הנה הפתרון, בוא תלחץ על כפתור, או לא תלחץ, זה יהיה אוטומטי,
המוצר כמו שהוא היום, זה משהו שהיה לכם בראש מההתחלה, שהוא מתפתח ומשתדרג תוך כדי תנועה?
החלום והחזון היה שם לפני 8 שנים שהקמנו את קיסטרה, הרעיון המקורי, אני גם שמח וגם עצוב להגיד שהוא נשאר בדיוק אותו דבר. אני שמח כי זה עדיין הצלחה. עצוב כי זה אומר שהעולם חוץ מאיתנו לא ממש הצליח להתקדם ב8 שנים האחרונות, בטח בעולמות של הביטוח והבנקאות שאנחנו נמצאים בהם. אבל הוא לא דומה. אני לא חלמתי שאנחנו נעשה מה שאנחנו עושים היום. לפני 8 שנים האחרונות היה מה זה דק. הוא היה דק, הוא היה רזה, הוא היה מדויק, הוא היה פינפוינט. כחברה שמתחילה, אנחנו בניגוד להרבה חברות אחרות, לא הבאנו איזשהו חזון בומבסי, אמרנו, אנחנו רוצים לשנות את העולם, גייסנו מיליוני דולרים, לא. אמרנו, אנחנו רוצים להתחיל קטן, מדויק, בוטסטראפ, ליצור מוצר שפותר אשכרה צורך אמיתי.
אמרת בוטסטראפ, אז נגיד שבמשך 6 שנים אתם עובדים עם כסף מהבית, מה שנקרא.
נכון, 6.5 שנים, כן, צמחנו בוטסטראפ.
וזה לא שהיה לכם יותר מדי, פשוט החברה מצליחה לחסות את עצמה.
החברה
ברוך השם. כי רווחית מהיום הראשון.
החברה ברוך השם הייתה, היו לה הכנסות והייתה רווחית מהיום הראשון. אגב, בגלל הנקודה הזאת, שאני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, יש פה יזמים שמקשיבים לדבר הזה. אני מאוד מאמין בלפתור בעיה כמה שיותר צרה, בצורה כמה שיותר טובה, ולהיות מסוגל לדרוש לזה תשלום. זאת אומרת, לפני שאתה בונה מערכת ענקית שפותרת לך הכל, והיא סאסית, והיא בקלאוד וזה, המערכת שלנו בהתחלה הייתה איזה 20 שורות קוד.
נותנת מענה לצורך אמיתי.
אבל ידענו בדיוק מה היא פותרת ולמי. אז אתה יודע למי לפנות בתוך ארגון ענק, שזה הכלל הראשון שאתה רוצה בכלל להביא איזושהי חברה גדולה לעבוד איתך, תבין מי. כי חברות גדולות זה אמורפי. יש לך לפעמים טייטלים שאתה לא מבין בכלל. תבין מי בדיוק הדמות בארגון שאתה פותר את הבעיה, מה הבעיה שאתה פותר לה, ואיך אתה יכול להוכיח את זה. זה 3 דברים. מי הדמות, מה הבעיה, ואיך אני מוכיח לו. כי לפעמים גם כשפתרת, הוא לא יודע שפתרת לו. איך אני מכריח לו מיידית. אם אתה מצליח להראות את זה, מי הבן אדם, מה פתרת, ולהראות איך מיידי, אתה יכול לחדור לארגונים גדולים.
וזה מה שעשינו מהר מאוד. אחרי 6.5 שנים אמרנו.
נכון.
אתם פונים לסבב גיוס פעם ראשונה.
אמת.
בעיקר מנורה, קצת הפועלים.
אמת. גייסו 76 מיליון דולר, בעיקר ממנורה מבטחים, קצת מפועלים אקוויטי, שזרוע השקעות של בנק הפועלים.
שזה גם סכום נדיר, בטח לגופים מוסדיים, בהתחשב בעובדה שאתם לא חברה ציבורית.
נכון, בהקשר הזה סבב A, אני חושב, הכי גדול בארץ, בנסיבות האלה. זה בגלל כל הדברים שדיברתי איתך מקודם, זה בגלל שהיינו חברה שכבר הצליחה להוכיח שהפתרון שלה הוא לא רק רעיון, הוא עובד, יש לו הכנסות, יש לו הרבה מיליוני דולרים
ברווחים. מבחינתם זאת השקעה. זה לא הולך ללקוחות שלהם, אלא זאת השקעה לכל דבר. כי הלקוחות הם לקוחות אמריקאים.
אמת, אנחנו עובדים רק עם חברות ביטוח רכב באמריקה כרגע. ארצות הברית זו הגיאוגרפיה הראשונה שלנו. ביטוח רכב זה הוורטיקל הראשון שאנחנו נמצאים בו.
איפה בארצות הברית, אגב?
All 50 states, זאת אומרת.
ומעניין, אמרת ביטוח רכב, כי יש מחשבות על ביטוחים נוספים.
כן, בוודאי, אנחנו בהמשך השנה, אני מקווה, ואם לא השנה הבאה, אנחנו נשיק גם ביטוח, האמת, ביטוח בית, אנחנו אומרים, home insurance, אנחנו אומרים להשיק ממש בחודשים הקרובים.
קצת אחר.
בדיוק, אחר כך life ו-health, כי זה טיפה אחרת, okay. אחר כך אנחנו גם נלך לביטוחים אחרים, אחר כך אנחנו הולכים ללכת לעולם הבנקאות, שזה עולם שלנו הרבה ניסיון בו בתחילת הדרך, שהוא בעצם מאוד מאוד דומה לעולם הביטוח, תחשוב על זה, עולמים okay. של מוצרים פיננסיים, זה אותה דיפרנציאציה, אני ואתה נבוא לקחת משכנתה, אנחנו נקבל בריבית שונה לחלוטין, על אותו בית, בגלל המאפיינים האישיים שלנו, ולכן השיווק של זה דומה לביטוח.
אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, הפלטפורמה.
הוא בדיוק אותו עיקרון. הפלטפורמה שלנו היא אגנוסטית לסוג הדאטה. פשוט בגלל ענייני פיתוח עסקי, זה באמת המון המון heavy lifting להביא את החברות הענק האלה, ולכן אנחנו לוקחים את זה אזור אזור.
תגיד, לא יודע עד כמה אתה מתעסק עם עולם הפיתוח הישראלי, אבל יש אולי ניואנסים או דברים שיכול ככה לאפיין את הלקוח האמריקאי הממוצע לעומת הישראלי, דברים שאתה יכול, פערים, הבדלים שאתה
מזה. בטח, תשמע, זה לא אותו עולם בכלל, אנחנו חיים תרבותית בעולם שונה לחלוטין. הרבה פעמים זה בונוס, זה מועיל לנו, הרבה פעמים, לפעמים, פחות פעמים,
זה מקשה. קצת יותר מסודרים וקצת יותר, זה מצד שקצת יותר בוקים, צריכים את זה מאוד.
הם הרבה יותר מנומסים, הרבה יותר מנומסים, אי אפשר להסביר את זה לעם ישראל עד שאתה לא עובד בחול, כמה אנחנו מג'נונים. כמה אנחנו מכפופים.
עכשיו למישהו באותו שולחן לידו, והוא כתב לך דיר סר.
כמה קופץ לנו הקוף, אבל אתה לא מבין, עד שאתה לא יוצא מהביצה הזאת שאנחנו נמצאים בה, כמה אנחנו אגרסיביים, כמה אנחנו קולניים, כמה אנחנו יש לנו את החוצפה. עכשיו אני אומר את כל זה, וזה נשמע כאילו רע, אבל זה גם המון טוב. כי לפעמים אתה יושב בהמון שולחן גדול שכולם שותקים, ואתה היחיד שמדבר, אז יש לך גם הזדמנות לבלוט ולהוכיח את עצמך. הם הרבה יותר מסודרים ומאורגנים. תחשוב, אנחנו לא רק שאנחנו עובדים עם האמריקאי, אנחנו עובדים עם האמריקאי שהוא קורפרט בחברת ענק. זאת אומרת, זה הכי מעונב, הכי מרובה.
אז אני מניח שאת דיו דיליג'נס הרבה יותר ארוכים, הם צריכים...
דיו דיליג'נסים נוראים, סגפנים, כל דבר צריך לעבור 400 אישורים.
גם 400 זה בתוך החברה עצמה, סטייקולדרס.
אנחנו מתעסקים עם דאטה של חברות ביטוח. זה המידע הכי רגיש. זה הכי רגיש באמריקה. אז עכשיו, מה אנחנו היינו צריכים לעבור?
לחכה שתגיע להלטקר.
רמת קומפליינס שאנחנו היינו צריכים לעבור, כדי לעבור את הדבר הזה.
רגולציות.
אבל שנייה אני שם בצד את עולם הביטוח ספציפית, מדבר בכלל על הפרטנר האמריקאי, יש להם גם המון מחסומים שאנחנו צריכים לחדור אותם. נגיד ספורט אצלם. זה, זה, זה תורה. הדת אצלנו, כמו שהדת היא יהדות, הדת שם זה ספורט. הדת שם זה ספורט, זה בייסבול בעיקר, ובסקטבול ופוטבול.
אתה אומר אפילו ברמת הסמולטוק.
אין, זה משהו אחר חוץ מזה. זו הדת שלהם, וקשה לנו להיות מעורבים בזה. אני לא יודע מתי פעם אחרונה ראית משחק פוטבול. אני פעם הזמינתי לפני שנתיים, בדיוק, ויצאתי באמצע. אפילו NBA פחות מעניין אותי. אז להיכנס להם לתוך התרבות הזאת, והם למדו ביחד בקולג', והם משחקים ביחד גולף. אז אנחנו כזרים, המון פעמים מביאים משהו נורא מרענן, שהוא חיובי, ואת התעוזה והחוצפה והחשיבה מחוץ לקופסה הישראלית, שהיא יתרון ענק. ומצד שני, המון פעמים צריכים להתמודד עם זה, שאין לי מושג
מי זה השמות האלה. כשאתה בא לכזה פיצ'ינג, אתה מנסה ללמוד גם את זה.
חייב, חייב. תחשוב, אני הולך לכנסים 10-12 פעמים בשנה. עכשיו עם האמריקאים שעות על גבי שעות. אני, אחד, לי יש מזל ענק שאני צורך המון תרבות אמריקאית, זה מעניין אותי. אני רואה את הטוק שואו, אז אני מבין את הפוליטיקה, אני מבין את הסלבס, אני מבין את הבדיחות. אבל לא, אני יכול לצאת לי הרבה פעמים, לפני שאני עושה לכנס, אני אעבור על מה קרה במשחקי פוטבול, או על אם היה את הסופרבול, חוץ מההופעה של ריאנה במחצית, אני אראה ממה, ותהיה מסוגל לשלב את זה.
אז לא תספר להם מה הגרנדמייזר שלך עשתה לפני.
בדיוק, בגרנדמייזר. And it goes a long way. זה הולך דרך ארוכה, וחשוב לדעת שזה לא בושה לבוא ולהיות מוכן. יש אנשים שעובדים עם המזרח, למשל, רחוק, שאני לא מכיר בכלל, ואני מבין שזה תרבות אחרת לחלוטין. אנשים אשכרה עושים קורסים ולומדים. אז האמריקאים הרבה יותר קרובים לנו מבחינת תרבות מאשר המזרח, אבל הם עדיין רחוקים, ואני ממליץ לכל מי שרוצה לעשות עסקים עם האמריקאים. אני, 90% ממה שאני יודע לעשות ביזנס עם האמריקאים, זה מהטלוויזיה. אני לא צוחק, חברים, מסדרות כמו סוץ, מסדרות כמו סקסשן, מסדרות, תראו המון דברים שאתם יכולים, או ב-YES, או מה שיש לכם, או בנטפליקס, זה בית ספר.
סדרות של האקוסיסטם.
זה שיעורי בית, תראו את זה, תראו ביליונס, תראו על אדם נוימן.
ביליונס.
אין, לא, אבל אתה חושב שזה דרמה, זה מופך? לא, זה החיים עצמם. אני עברתי את לא סקול, סיימתי בית ספר למשפטים בהצטיינות, על זה שראיתי The Good Wife וסוץ. זה אמיתי, זה הכל מהחיים.
איפה היה אגב לא סקול?
בשערי משפט, תואר ראשון, תואר שני בבין תחומי, וזה עכשיו אוניברסיטת, איך שלא קוראים להם?
רייכמן.
בדיוק.
תגיד רגע, התחלתם וכו', ואז קורונה, ואז מלחמה באירופה, זאת אומרת, איך הדברים האלה משפיעים על עולם הביטוח?
וואו, כן, היו שנים.
זה השפעות
קשות מאוד. היו שנים מטורפות. האמת שהקורונה לעולם ביטוח הרכב הייתה מדהימה בהתחלה. תחשוב, באמריקה, מאות מיליונים של אנשים ממשיכים לשלם ביטוח רכב, אבל לא נוהגים. אז יש אפס תאונות, חברות הביטוח ממשיכות לקבל את הפוליסה החודשית, הרווחיות שלהם טסה לשמיים.
אין שם מודל נפוץ של תשלום לפי קילומטראז'.
כמעט, כמעט ולא. זה גם בארץ מאוד חדש, גם שם זה מאוד מאוד חדש. מאוד 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 חדש גם שם. זה היה להם כל כך טוב שבסוף 21 הם החזירו מאות מיליונים של דולרים למבוטחים שלהם. פשוט החזירו, שילמת, כי הם אמרו, אנחנו כל כך עשירים שלא נעים לנו, שהמחוקק נופל עלינו. מה שקרה ביציאה מהקורונה זה בדיוק ההפך. אנשים חזרו לנהוג על ספידים, מה שנקרא. וואלה. כל הרגלי נהיגה שהיו פרי הקורונה.
מעצבים.
לא יודע, אי אפשר להסביר, אני לא דן אריאל, אני לא מומחה פסיכולוגיה, אוקיי. אני מומחה דאטה, אני מדבר בעובדות בשטח.
כן, כן,
לא,
כן, מעניין.
החברה שלנו גם...
הייתה עלייה בתאונות.
תמיד אני אומר על כיסטרה, אנחנו לא חברת הלמה, אנחנו לא פרשנים פסיכולוגיה, אנחנו חברת דאטה, אני אסביר לך מה קרה. ואתה תבין מזה מה אתה רוצה.
מה, זיהיתם עלייה בתאונות ביחס לתקופה שלפני הקורונה?
בעת, בענק. אנשים חזרו עם road rage לכביש, נהגו יותר, כדי לפצות את עצמם, כנראה זמן שלא... נהגו מהר יותר, עשו תאונות קשות יותר, זאת אומרת, גם עולם הביטוח מחולק לשניים, frequency ו-severity. מה הסבירות שתעשה תאונה ומה חומרת התאונה. ככה מודדים אקטואריה. אז גם הסבירות שתעשה תאונה עלתה, כי אנשים נוהגים יותר, גם חומרת התאונות עלו, וחברות ביטוח פתאום מצאו את עצמם, אני לא יכול להאמין. עכשיו, תוסיף על זה בעיה של חלקי חילוף, בגלל מה שקרה של היציאה מקורונה, שרשרות האספקה בכל העולם נדפקו, אחר כך התחילה מלחמה של רוסיה אוקראינה, סגרה את אירופה בכלל, אז רכב חילופי שעלה לך 100 דולר, עכשיו עולה לך 150
וזה
דולר.
וזה משפיע עליכם, כי אתם נתפסים כמה כ-nice to have?
אני עוד שני אסביר בדיוק איך זה מגיע, אבל עוד לא סיימתי. ואז האינפלציה תוסיף על זה. אז אותו רכב משומש שחברת הביטוח הייתה נותנת לך לחודש, ועלה ל-100 דולר, עכשיו עלה ל-150 בגלל החלקי חילוף, עכשיו עולה 200 בגלל האינפלציה. Okay. והפרמיות שלך לא מספיקות, כי אתה משלם להם 70 דולר בחודש, אבל אתה אמור עכשיו לשלם 90, בגלל... כי צריך חברות ביטוח התחילו להתרסק מבחינת הרווחיות. איך זה נוגע בנו? כי כשחברות ביטוח מתרסקות מבחינת הרווחיות, ואני... חברת ביטוח שאמורה להגדיר את הרווחיות שלך, להגדיל את הרווחיות שלך בעיקר על ידי השיווק, שיווק לא מעניין אותם כרגע. הם אומרים לך, העולם בוער, אח שלי, יש לי תקציב, בשנה רגילה יש לי תקציב 1.5 מיליארד שיווק, השנה יש לי 200 מיליון. חתכתי ב-80%, ב-85%.
מקצצים בשומנים, למרות שזה לא בדיוק שומנים.
בדיוק, זה לא השומנים. אבל כדי להסביר להם שלא שומנים, לחברות ענק זה לא עובד, כי בא לך המנכ״ל.
בעיקר שהם חברות מסורתיות יותר, ואתה בא אליהם.
בדיוק, והם רגילים לפרסם בסופרבול, שזה באמת כבר לא עובד, ובטלוויזיה, ובכל מיני טלוויזיה, ועל אוטובוסים. עכשיו, ברגע שקרה כל הדבר הזה, האינפלציה, המלחמה באירופה, קשיים בשרשרת האספקה, כל הדברים התחברו למה שקוראים הסערה המושלמת בעולם ביטוח, הרווחיות שלהם ירדה לקרקע, הם מיד חתכו את ההוצאת פרסום שלהם ב-80%. עכשיו, אני, או כיסטרה, כמה שלא נשפר אותם, המוצר עצמו כבר לא עובד. אתה מבין? תחשוב שהבקבוק מים או אייפון, המשקפיים, המוצר עצמו כבר לא רווחי, אז לא משנה כמה תשווק אותו בחוכמה ותהיה יעיל, הם כבר לא בא להם לשווק. אז מה שאמרנו להם זה מצוין. בואו תנמיכו, בגלל שאנחנו מודל paper use, שאני מזל שאנחנו זה וזה, אז אנחנו רוצים לומר מההתחלה, אנחנו תמיד
רצינו... pay as you go כזה, כן.
בדיוק, usage based, רצינו להיות בצד שלהם, חוסס usage based, זאת אומרת, אם אתם לא משתמשים, אל תשלמו, בדיוק כדי לא להיות מהחברות, אני עושה במרכאות עכשיו, המניקיות האלה, כן. שתופעות אותך על חוזה 15 מיליון דולר מראש השנה, ואומרים אותך, השתמשת או לא השתמשת, לא אכפת, תשלם. אנחנו רוצים להיות בצד שלהם.
כלומר, אתם אומרים את זה לחברות, לא הם ללקוחות.
לא,
אתם אומרים לחברות, לא השתמשת בנו,
לא השתמשת, הורדת התקציב, תשלם לנו פחות. והם מאוד אוהבות את זה, הם מאוד מעריכות את זה, זה עוזר לבנות איתם טרס לאורך השנים, וביטוח זה מוצר שהדרישה שלו כל כך קשיחה, שאנחנו יודעים שעכשיו, כשלאט לאט יחזור השוק והעולם, איזושהי נורמליזציה, נורמליזציה חדשה, כן, כי מה שהיה כבר לא יהיה בחיים, אז אנחנו איתם ביחד ונעזור להם להמשיך.
כי דווקא המחירות המכולות החדשות הן בעלייה מטורפת, כאילו ב-all over כזה.
נכון, אבל...
הבעיה היחידה היא באמת בעיית חלקי החילוף, ואין מספיק מכוניות.
אין מספיק מכוניות.
אבל הביקוש הוא מאוד מאוד גבוה.
נכון, אבל חברת ביטוח לא עובדת על כמות המכוניות. כמות המכוניות זה יחס ישיר לכמות התאונות. אם יש יותר תאונות, תאונות חמורות יותר, ועולה לך יותר כסף לחזות אותם, אתה בדיעבד לא רווחי.
אז קצת רמזת לזה, אבל... כאילו עולם האינשורטק היה סוג של הבטחה מאוד מאוד גדולה, ואז הוא קצת נחתך. נכון? ראינו את היוניקורנים הגדולים, ראינו את למונייד, היה פה, זאת אומרת, זה עולם... זה עולם שיש בה המון המון אתגרים.
אמת.
וזה מעניין. זאת אומרת, העניין של disruption כאילו פחות עובד פה, מה בעצם?
תראה.
כי זה מורכב, כי זה מסורתי.
תראה, הטייק שלי על זה, ואולי שלנו בקיסטרה, זה שבכל הבום הזה, שחברות האינשורטק החדשות שהתחיל לפני 5 שנים, היו מעורבות בזה גם כמה חברות ישראליות, גם הרבה חברות אמריקאיות וגלובליות, שהביס שהם ניסו לקחת היה קצת גדול מדי. הם באו לתעשייה המסורתית שקיים פה 100 שנה, ואמרו, אנחנו נהפוך אותה על הראש, נמציא אותה מחדש תוך שנה, של מודל חדשני, גייסו מיליארדים של דולרים, ובואו נוכיח לכם שזה עובד.
והאלטרנטיבה היא להתחבר לחברות עצמם.
להיות אנייבלר, בדיוק. עכשיו, כשאתה לוקח ביס כזה ענק, ואתה אומר, אני הולך לשנות מקצוע שהוא עתיק מימי התנך, ואני הולך בשנה לשנות אותו, זה פשוט לא עובד. ביטוח זה מוצר שמוסס על כל כך הרבה דאטה, יש לך חברות כמו סטייט פארם, כמו פרוגרסיב, שקיימות מעל 100 שנה. אז אתה אומר לעצמך, הם במאה שנה אספו דאטה. אז נכון שהם איטיות יותר וקשה להם לזוז, ויש המון מקום לחדשנות דיגיטלית. המון. כן. אבל בוא תעזור להם להביא חדשנות דיגיטלית, כי טריליונים של פרטי מידע שאתה בתור אינשורטק חדש שלך, ייקח לך מיליארדים של דולרים ועשרות שנים לאסוף, כבר יש להם. אז אם תהפוך אותם, אם תשפר אותם ב-10-15%, שינית את כל התעשייה.
אתה אומר, בוא בעצם נרכב על הדאטה שלהם, במקום להמתג על גם מחדש.
בדיוק, אם אתה מציא את המידע מחדש, אני לא אומר שזה לא אפשרי. זה פשוט, כמו שגילינו, ושוק ההון גילה, זה ייקח הרבה יותר זמן, צריך לחסות הרבה יותר מיליונים של מבוטחים כדי לקבל את הבסיס מידע הזה, וזה יקרה.
טוב, וגם באו בתקופה שהכלכלה קצת השתנתה, נכון, ואז השינוי, הגיוסים היו יותר קשים.
השינוי בדרך, אבל הוא בטח לא הבום שחשבנו שתוך שנה, שנתיים, כולם יעברו לביטוח דיגיטלי.
אז תגיד, אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ננצל את העובדה שאתה כאן בכובע של היזם, נכנסים פה לאיזשהו תקופה כלכלית מאתגרת, נקרא ככה בלשון המעטה. אתה מאלה שחושבים שהיא כאן כדי להישאר, מה שהיה הוא לא שיהיה, אחרי 15 שנים של ריביות אפסיות, אנחנו הולכים לתקופה מאוד מאוד ארוכה של, או שזה משבר שככה יעבור, עוד איזה סטיית.
לא צריך להיות גרון בשביל לדעת שמשבר ככל משבר עובר.
לא, יעבור, השאלה אם אנחנו חוזרים מהר מאוד למה
שהיינו. אבל התשובה שהיא לא, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, אני באופן אישי חושב שאנחנו לקראת שיט שהוא מוחלט עולמי, עכשיו זה לא קשור בכלל לריביות, קשור לתקופה, תרללת שקורית הפוליטית הגלובלית, גם המיקרו וגם המקרו. זה קשור לבחירות שיהיו בארצות הברית, זה קשור למלחמה ברוסיה אוקראינה שאנחנו לא יודעים איך נצא ממנה, זה קשור למזרח שמתחיל להרים את הראש שלו במאבק השליטה מול ארצות הברית על דומיננשן,
פרפקט סטורם,
על דומיניישן גלובלי. ולכן אני חושב שאנחנו לקראת צ'יט שואו, אבל זה לא מונע, זאת אומרת, אני אומר את זה, אבל אני אומר את זה בהכלה והסכמה, זה לא מפחיד אותי. אתגר, נכון, ורסטיליות לא הפחיד אותי אף פעם. אני חושב שחברה שיש לה מספיק קש, שהיא מספיק דינמית, שיש לה ביקוש קשיח למוצר שלה, היא יכולה לשרוד בכל תנאי מזג אוויר. אני חושב חברות שהן חלום, בועה וכהן, אתה רוצה להגיד מה קורה, השיט שהוא מנפץ להם את הבועה, ואני חושב שהולך להיות יותר גרוע לפני שיהיה טוב, אנחנו ממלחמת עולם השלישית, בלי להיות פה איזשהו נביא זעם, עד קריסה גלובלית שתהפוך את 2008 ומשה בקרונה לבדיחה. תשמע, העולם מחמיר בקצב של האסונות שלו במרכאות, בין אם זה מגפות או כלכליות, התדירות שלהם,
גם אקלים.
בדיוק, התדירות שלהם חוברת. אני חושב שאנחנו נעמוד בזה כאנושות. אני חושב שלהפך, יזמות, טכנולוגיה, זה יהיה חלק מהפתרון, ולא חלק מהבעיה, לא צריך להיבהל מזה, אבל בטח לא צריך לשקוד על שמריך, ולחשוב שאם היה לך מודל עסקי שעבד ב-15-20 שנה האחרונות, הוא בטח יעבוד קדימה, ממש לא. כולם צריכים להשתנות. Adapt and change לקראת החמש שנים הקרובות, מוחלט, ואנחנו בקסטרה ערוכים לזה חבל הזמן.
אתם עושים את זה במידה מסוימת, אתם סוג של פתרון לחברות.
בדיוק, אנחנו ממש מרגישים שאנחנו יושבים על הגל הזה. אם תמיד אני נותן את הדוגמה שאני חושב שהמבול בדרך, ואנחנו יושבים על תיבת נוח. זאת אומרת, כסתר סוג של תיבת נוח, אנחנו נצוף על המבול. המים יעלו אותו, אתה חייב לבנות טכנולוגיה שתדע לצוף בכל תנאי מזג אוויר, כי אחרי אתה תמצא את עצמך תובע במה שהולך לקרות בשנים הקרובות.
ואם כבר אמרת ברמת המיקרו, אז בתור מי שמתעסק עם לקוחות אמריקאים, עם הרבה מסתובב, אני מניח פגישות, אמת. שואלים, מוטרדים, מתחילים להרים גבה, מה קורה אצלכם?
מוטרדים וואלה, ברמה אישית.
עולה באש האלון.
לא, מוטרדים ברמה אישית, המון שואלים, איפתי איך אתה, איך המשפחה, איך האנשים ברמה הזאת, ברמה עסקית כמעט לא מוטרדים. תראה, החברות שאנחנו עובדים איתן, חברות הביטוח הגדולות והוותיקות בארצות הברית, זה חברות שאמרתי, הן בין 50 ל-100 שנה, לפעמים גם יותר. הם ראו מגפות, והם ראו מלחמות עולם. באמת, תחשוב על זה, חברה קיימת 100 שנה, היא ראתה בדיוק שתי מלחמות עולם, ראתה כל מגפה שהייתה קיימת, ראתה פיצול של רוסיה ואירופה 50 מיליון, הם ראו כל כך הרבה דברים, כשאומרים אנחנו לא מתרגשים מזה, עוד פעם, הביקוש למוצרים פיננסיים הוא קשיח.
כן, אבל ביותכם כאילו חברה ישראלית, ואז אומרים שנייה, הכלכלה, איפה עכשיו אני משקיע, איפה אני שם?
אנחנו חברה ישראלית צפה, הטכנולוגיה שלנו היא רזה, היא אג'ייל, היא קלאוד בייס, אנחנו לא איזה סרברים שיושבים פה ויכול לבוא גל לשטוף אותנו, דברים כאלה, הכל בענן, הכל טכנולוגיה שהיא אדפטיבית, היא משתנה עם הזמנים, זה המודל בכלל של העתיד. אתה יודע, עוד לא התחלנו לדבר על מודלים של ML ו-AI, אין לנו זמן לזה וחבל כי זה באזוורדס, אבל לא נגיע לזה. אבל המטרה היא להיות דינמי, אני חושב שאם מישהו לוקח מפה משהו, תהיה רזה מספיק, זה לא משהו לא חברה ענקית, להיות רזה זה state of mind, זה לא קשור לכמה עובדים שלך או כמה טכנולוגיה שלך היא גדולה משפיעה, רזה זה state of mind, תהיה חברה שיודעת להתמודד עם כל מזג אוויר, תהיה ערוך לשינוי, תהיה מוכן לצוף, ולכן הם מכירים אותנו, לכן הם לא עבדים, אם היינו אולי חברה ישראלית אחרת, יכול להיות שהם היו מתים מפחד, הם מכירים אותנו, הם ראו הכל, הם סומכים עלינו ועל הטכנולוגיה שלנו, והם יודעים שיהיה בסדר, ואני אומר גם לכל מי ששומע, יהיה בסדר.
אז הנקודה היפה לסיים בה, אבל אני חייב שאלה אחרונה ככה על מה שפתחנו בו, כי אמרת, התקופה שלא היה אפשר לעשות מוניטיזציה מאומנות, היום אתה חושב שאפשר להתפרנס מיצירה, מאומנות,
כן, לא כמו שאפשר בהייטק, מן הסתם, כן, לא יש לאף אחד, כי יש הזדמנות עם העושר בהייטק הרבה יותר גדול בעין, אבל היום בטח אפשר לעשות. אני רואה חבר'ה צעירים שעושים היום אחלה כסף ממשפיעני האינטרנט, שאפשר לקרוא לזה אומנות של המאה ה-22, מה שזה לא יהיה, עד זמרים ויוצרים וכל סוג של אומנות דיגיטלית, וואו, אי אפשר מה שקרה בעשר שנים האחרונות, בזמן שלא היה אינטרנט בכלל, ליום זה שאנשים יכולים ליצור יצירות NFT ולמכור אותם בקריפטו במיליונים, העולם ענק והעולם האישי שקרוב אליי, שזה המוזיקה והיצירה והתרבות, אני נורא גאה, היום אתה יכול להיות אומן באינסטגרם בלי שיר אחד ברדיו.
אתה עושה עדיין?
ועדיין להתפרנס המון. אני כותב המון, אני מלחין.
למגירה אבל.
כן, לצערי, פשוט אין לי זמן להתעסק בקידום של זה, זה משרה מלאה, תמיד אומרים לי, למה על הדרך אתה לא מוציא כמה שירים? אני אומר, כי אתה לא, כי זה לא מה שעושים על הדרך. בטח לא כיסטרה, לא מגיע לה שאני אהיה על הדרך, וגם לא המוזיקה לא מגיע לה שתהיה על הדרך. אני בן אדם שמאוד מאמין בלהיות 150% שקוע במה שאתה עושה. נתתי 10 שנים לתחום התרבות, אני עכשיו מסיים עוד מעט, שנה וחצי, 10 שנים.
אין קווי דמיון?
יש המון קווי דמיון. אחי.
בסוף זה יצירה.
בסוף אנשים, עזוב, אנשים זה אנשים זה אנשים. אני מתעסק איתך, אני מדבר איתך עכשיו כבן אדם. אני יוצר, כמו שאמרת, שאתה איש של מילים. ביזנס מבחינתי זה איש של מילים, הסכם זה מילים. יצירת קשר, לכרות הסכם בין אנשים זה מילים. זה בסוף איך אני מוצא שותפות דרך. ואומנות זה אותו דבר. איך אני מחבר אנשים במילים שלי לרעיון משותף. כן. וכיסטרה זה איך אנחנו מחברים אנשים עכשיו ברמה הגלובלית לרעיון המשותף שלנו.
תיבת נוח.
אחלה דרך למסגר את זה.
שמע, כיף לדבר איתך.
תודה רבה, חרגנו קצת, אני מצטער למאזינים, אם אתם בנסיעה או משהו. אני, תודה
שהקדשתם. יכולים להעביר ערוץ.
תודה שהקדשתם לכם.
אבל לא כדאי להם, יש אחלה דברים בזמן לחשוב, ואנחנו מציעים לאנשים להישאר איתנו. המון המון תודה.
גיא, תודה, עידית, איתנו על הסאונד. תודה רבה. נדב פאפו איתנו תמיד.
כמו שאומרים לך, על מוצרי ביטוח שמשלמים עליהם המון, בתקווה לא להשתמש בהם אף פעם.
כן, מוכרים אוויר, זה המקצוע של מקרה
אוויר. אוויר בשקל.
תודה רבה.